אנחנו מתחילים בשעה טובה ומוצלחת פרק ד' היום, ואחרי שלמדנו בפרק הקודם שכתוצאה מההשתלשלות דרך 10 ספירות אז יש גם 10 כוחות הנפש, היום נלמד שלא מספיק, או צריך להבין למה זה מספיק, למה זה צריך להיות מספיק בכלל, למה בכלל הנפש צריכה כוחות, או כמו שנראה בפרק שלנו, למה בכלל הנפש צריכה לבושים. הנפש היא חלק אלוקה ממעל ממש, למדנו בפרק שלפניו, בפרק ב'. ויפח באפיו נשמת חיים, מאן דנפח מתוכי נפח, יעקב חבל נחלתו, חלק אלוקה ממעל ממש. מה צריכה הנפש כוחות? ועל דרך זה, מה צריכה הנפש לבושים? ודאי שהיא לא צריכה לבושים בגלל שקר לה, או חם לה, או מטעמי צניות. זה לא כמו הלבושים שלנו. שהלבושים שלנו זה בגלל החטא. זה לא כך. הלבושים שהנפש צריכה, כמו גם כוחותיה, כדי שלנפש יהיה שייכות עם העולם הזה. כדי שהנפש תוכל לפעול כאן בעולם. לכן צריכה הנפש כוחות, שכיוון שהעולם נברא ב10 ספירות, כדי שלנפש תהיה התאמה לעולם הזה, והיא תוכל לפעול בעולם הזה, לכן גם השתלשלה הנפש באופן, בדרך של התלבשות, כמו שלמדנו, דרך 10 ספירות, כדי שגם לה יהיו 10 כוחות הנפש. ולכן הנפש צריכה התאמה לעולם, כדי שהיא תוכל לפעול בו, הרי אנחנו פה בשליחות. נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לא יתברך דירה בתחתונים, וכל התנאי, קראנו היום בחיטת, נכון? וישב הים לאיתנו, אומרים חז"ל, לתנאו, שתנאי היא תנאי הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. כל העולם כולו עומד על שמירת תורה ומצוות של יהודים. העולם נברא ב10 ספירות, ב10 מאמרות. כך גם נפש האדם צריכה שיהיו לה 10 כוחות הנפש כדי שהיא תוכל להתמודד ולפעול כאן בעולם. וכך גם היא צריכה לבושים. הלבושים של הנפש, תחשבו על מישהו שצריך להוציא משהו חם מהאש, אז הוא לובש כפפה. הוא צריך לסובב בורג, אז הוא לוקח מברג ביד. זה הכוח שלו. אבל אדם לא יכול לסובב בורג. אדם לא יכול לגוע במשהו לוהט. הוא צריך לבוש. גם הרב, כשרוצה להסביר לתלמידים שלו, התלמידים לא תמיד יכולים לקבל את השכל כמו של הרב, ולכן הרב משתמש במשל. המשל גם הוא לבוש. לבוש רוחני, אבל גם הוא לבוש. על שלמה המלך עליו השלום כתוב, וידבר 3,000 משל. זה לא שלשלמה המלך עליו השלום היו 3,000 משלים על כל מיני נושאים. וכל פעם הוא ידע לשלוף, פעם זה הזמינו אותו לבר מצווה, ידע להגיד משל על בר מצווה, פעם לברית, פעם לחתונה, פעם לא עלינו להזכרה, כל פעם היה לו איזה משל מוכן בכיס. לא, זה לא הכוונה. וידבר 3,000 משל הפירוש, שחוכמת שלמה היא כל כך נעלית, שכדי לגלות אותה אלינו, צריך להלביש אותה בלבוש של משל. כיוון שהמשל צריך להיות דומה לנמשל, אז גם המשל גבוה מדי. ואז צריך משל על המשל, וגם הוא גבוה מדי. ואז 3,000 משל, וידבר 3,000 משל, מה שכתוב לנו, כל חוכמת שלמה שכתוב בספרים, זה המשל 3,000. תרצה להבין, תדע שאתה צריך לקלף את זה, 3,000 פעם כדי להבין מה באמת אמר שלמה המלך.
זה לא נראה מוגזם.
למה זה מספר הזה? תמיד אני שומע, אבל מה, 3,000, למה לא היה 3,000? אולי 3,000 זה קצת, אני לא יודע.
נראה לי מוגזם.
לא יודע.
אז קודם כל, האמת היא כזאת.
למה לא היה?
אני חושב שהתשובה, יש פה הרי שתי שאלות משני הקצוות, נכון? זה טוען שזה מוגזם, וזה טוען למה בכלל, מה אומר המספר הזה? מי אמר שהוא, מי אמר שהוא אומר משהו?
המספר עצמו הוא משל.
לענייננו, מי אמר שהוא אומר משהו? הוא כתוב? זה מציאות! למה כדי להגיע לפה אני צריך לפנות 3 פעמים ימינה, פעם שמאלה, עוד פעם ימינה, 3 פעמים שמאלה, ואחרי זה ללכת ישר? למה? זה התנאים של הדרך. אם אני לא אפנה פה ופה ופה, אני לא אגיע לפה. נגיע למקום אחר.
לא, כי אומרים ששבח של שלמה, שהוא ידע להגיד מספר
פירות. שזה כל כך נעלה, זה המציאות. מספרים לך מציאות.
אבל מספר צריך להשוות למשהו. מספר לבד, אתה לא יודע איך להגדיר אותו. אולי זה קצת.
מה שאתה אומר לנו, אנחנו יכולים להבין עם 5, 6, 20 משלים, עד שזה יורד מהחוכמה שלך אלינו. מה שמישהו אחר אומר, אולי לא צריך בכלל משלים.
הוא משווה את עצמי לשלמה, אבל היו
בזמנו אנשים
שידעו יותר.
מי אמר שהיה בזמנו אנשים שידעו יותר?
אני שואל.
כתוב, היחכם מכל האדם.
בכמה?
אז סיפרו לנו, אז אתה צודק, אתה אומר ריחוק הערך, על זה הוא שואל. אנחנו לא מדברים על ערך, אנחנו מדברים על מספר מוחלט. מה הרמז ב-3,000? לא זכור לי שראיתי בחסידות ביאור דווקא על המספר 3,000. לא, 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 לא ראיתי שמוסבר. בחסידות לפחות לא ראיתי מוסבר. במדרשים, דוק ותשכח, לא יודע, לא מצאתי. גם לא חיפשתי, לא ראיתי במהלך השנים. לפועל זה המציאות, ככה סיפרו לנו. שזה כנראה, מי ששומע את זה מבין שזה מספר מופלג. פתוח, תפתח, אומרים חזר, אפילו 100 פעמים. נו, ואם השנורר הזה בא, כזה נות נקובה 500 פעמים, אז מה? אז חזל אומרים לנו, ובאמת רש"י מסביר, שכשכתוב אפילו 100 פעמים, הפירוש הזה בלי מספר. רק אמרו 100 כדי להפליא את המספרים.
מי זה מספר כולל, אפשר להגיד, אבל 3,000 זה לא מספר כולל, זה משהו
טוב, מוגדר. טוב, אתה צודק, שאלה טובה אתה שואל. נחפש. אז אמרנו שלבושים הם לצורך הגילוי. ושזה לא ישמע לכם הפוך על הפוך, הלבוש הוא בדרך כלל מסתיר, נכון? ופה אומרים לבושים שהם לצורך הגילוי. כי יש דברים שלא רואים אותם. ובלי לבוש, גם לא תראה אותם. ואפילו בגשמיות. בסופר יש חלונות כאלה גדולים, קירות שלמים מזכוכית. מה הם יעשו שאנשים לא ילכו עם העגלה לתוך הקיר? צעירים עליהם עיגולים, מדביקים עליהם פוסטרים. הפועלים מנקים את זה עד שזה שקוף, אתה לא רואה שיש שם קיר בכלל. אבל כדי שהם לא יסתבכו אחר כך עם אנשים שילכו לתוך הזכוכית, אז הם מדביקים על זה ומציירים על זה וצובעים את זה. הם מסתירים את הזכוכית כדי לגלות שיש זכוכית. יש דברים שהם כל כך נסתרים, שבלי להסתיר אותם, לא תראה אותם. שדווקא על ידי ההסתר מתגלה לך העניין. ויש גם את היכולת של הנפש לפעול. כמו שאמרנו, בן אדם לא יכול לסובב בורג עם היד. הוא צריך שהכוח של היד שלו יתלבש בצורה הקשוחה הזאת של המברג. אחרי זה הוא יוכל לעבוד. וכך בהרבה תחומים אחרים. טוב, יש עוד שאלה מעניינת שאנחנו תכף נשאל, אבל נתחיל. פרק ד'. ועוד יש לכל נפש אלוקית. מה זה ועוד? אחרי שאמרנו שיש לנפש 10 כוחות, וזה מאוד חשוב הביטוי הזה, ועוד יש לכל נפש. כי כשאנחנו נגיע אחר כך בפרק י"ב, הוא יגיד לנו שעשר כוחות הנפש הן 10 בחינותיה. הוא אומר פה, אך מהות ועצמות נפש האלוקית שהן 10 בחינותיה. מהות ועצמות הנפש זה 10 בחינותיה? אי אפשר להגיד כזה דבר. אז איך הוא אומר את זה? אז הוא מסביר בעצמו, אדמור הזקן, בליקוטי תורה, שמשהו כתב בתניה, פרק י"ב, שמהות ועצמות נפש האלוקית שהן 10 בחינותיה, הוא התכוון באופן יחסי. 10 כוחות הנפש הם מהות ועצמות הנפש ביחס לשלושת הלבושים שתכף נדבר עליהם. אבל לא ביחס לעצם הנפש. אז הוא אומר, ועוד יש לכל נפש אלוקית, כמו שיש לה את אותם 10 כוחות, כך גם יש לה, זה שלה, 3 לבושים, שהם מחשבה, דיבור ומעשה. ועכשיו שהוא אומר לנו את האמרה הזאת, מחשבה, דיבור ומעשה, אנחנו אמורים ישר להיזכר בספרות זה נקרא המוטו של ספר התניא. מה הקו המנחה, מה הנקודה של כל ספר התניא, אתם זוכרים? כתוב בדף השער. שהספר הזה מיוסד על הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. זה שלושת הלבושים. לעשותו זה מעשה. בפיך זה דיבור. נשאר שבלבבך זה מחשבה. אז מחשבה, דיבור, מעשה, זה בפיך ובלבבך לעשותו. אז הוא אומר, ועוד יש לכל נפש אלוקית שלושה לבושים, שהם מחשבה, דיבור ומעשה, של תרי"ג מצוות התורה. הלבושים של הנפש האלוקית, זה לא כמו לך שיש לך בארון תלויים כמה חליפות, כמה מכנסיים, כמה בגדים. כשאתה רוצה אתה לובש את זה, כשאתה רוצה אתה לובש את זה. אצל הנפש האלוקית זה לא ככה. לנפש האלוקית יש רק שלושה לבושים. הם נקראים מחשבה, דיבור ומעשה. אבל בעצם, אם נתבונן בבגדים האלה שנקראים מחשבה, יש לה חליפה אחת שנקראת מעשה, חליפה שנקראת דיבור, חליפה שנקראת מחשבה, אבל בעצם זו אותה חליפה בדיוק. רק בדרגות שונות. מחשבה זה הלבוש הכי הכי קרוב לעצם הנפש. דיבור זה לבוש קצת יותר רחוק, והוא כבר מתווך בין הנפש, או בין הדיבור, בין המחשבה של הנפש אל הזולת. זה הדיבור. לבוש הדיבור הוא מתווך בין המחשבה לזולת. ולבוש המעשה הוא ממש ברשות הרבים כבר. הרגע שעשית מעשה זה עשוי. זה כבר ממחוץ לך, זה כבר לא שייך אליך. בדיבור, בתוך כדי דיבור אתה יכול לחזור בך. אם זה תוך כדי הזמן שלוקח להגיד שלום עליך רבי, אתה עוד יכול לחזור בדיבורך. אחרי שכבר עבר הזמן הזה, אוי ואבוי, אסור למשנה מדיבורו, זה דבר חמור מאוד, יכול לקבל מי שפרה. צריך לעמוד בדיבורך. כי הדיבור ברגע שהוא כבר יצא ממך, הוא כבר דומה למעשה. הכמעט שפתיו ומעשה, לפחות מעשה זוטה, אבל הוא מעשה. מה שאין כן, המחשבה משוטטת תמיד. ברגע אחד אתה הופך את המחשבה מצד לצד. ולכן להלכה יכול להיות מציאות כזאת, שאני מקדש את האישה על מנת שאני צדיק גמור, כל הקהל מתגלגלים על הרצפה מרוב צחוק, כי הם מכירים אותו לא מהיום. הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, כולם חושבים שזה בדיחה. ולמעשה היא מקודשת. מספק, אבל היא מקודשת. קידושים תופסים. למה? שמה עירר? אז לעירור יש הרבה כוח. וברגע אחד, בשעת אחת או ברגע אחד, ברגע אחד הוא יכול להחליף ולשנות ולחשוב ממחשבה כזאת ומחשבה כזאת, וברגע אחד הוא נעשה בעל תשובה.
הספק הוא הרגר, כי אם כן יודעים שהוא כן הרגר,
אז ודאי היא מקודשת, ודאי. ולכן זה כל כך חזק. אז הרהור, למרות שלמדנו שהרהור לא עביד מדי, וכך חזל כתוב בזוהר הקדוש, שהרהור לא עביד מדי, והרהור לא עביד מדי הפירוש ש... ושם באמת מוסבר שיש הבדל בין התבוננות לבין הרהור. הרהור זה שמעלה את זה במחשבתו להרף עין, וזהו, ואחר כך הוא חושב על משהו אחר. זה לא כמו התבוננות. התבוננות מולידה, הרהור לא מוליד. וזה מה שראינו בסוף פרק ג', שאם הוא לא מקשר דעתו, יתקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה, לא יוליד. זה עד שזה לא יתקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה, לא יוליד. גם חווה לא ילדה, עד שוידע האדם את חווה אשתו. ידיעה, דעת, זה הכוח המוליד. יכול להיות אדם חכם ונבון בגדולת אינסוף ברוך הוא, ולא יוליד. רק דמיונות שווא. הדעת הוא זה שעושה את הפעולה של ההולדה.
כי הוא גם בא מבחוץ.
הוא גם יכול לבוא מבפנים, ועדיין לאו דווקא שהוא עושה, שהוא מזיז משהו. אז באמת צריך לראות איך מתווכים את מה שהוא אומר פה, שהרהור לא עביד מידי, עם זה שלפעמים הרהור הוא דבר חשוב מאוד. בשעת אחת וברגע אחד, הרהור תשובה. אז מדברים על מדרגות שונות כמובן. הרהור תשובה, עכשיו הוא הרהור, עכשיו הוא בעל תשובה. פה מדובר על הולדה, פה מדובר על שינוי, פה מדובר על איזושהי עבודה פנימית שהאדם צריך לעשות. על זה אומר הזוהר הקדוש, הרהור לא עביד מידי. עוד פעם נחזור רגע לעניין. הנפש, למדנו שהנפש מצד עצמה חלק אלוקה ממעל ממש. כמו שהקדוש ברוך הוא פשוט בתכלית הפשיטות, כך גם הנפש פשוטה. לא מתחלקת לחלקים. אחר כך אומרים לנו שהנפש הזו, כיוון שהיא השתלשלה דרך 10 ספירות של עולם האצילות, יש לה 10 כוחות הנפש. מזל טוב. נולדו לה 10 כוחות הנפש. ועכשיו הגענו עוד שלב. לנפש יש גם לבושים. עכשיו תשימו לב, זה דבר מאוד מעניין. מה ההבדל בין הכוחות לבין הלבושים? בלבושים אנחנו אומרים, זה צריך להיות דבר מאוד מאוד מסוים, מאוד מאוד מוגדר. זה מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. בעשר כוחות הנפש לא אמרנו את זה. אמרנו שיש לה חוכמה, ויש לה בינה, ויש לה דת, ושלושתם ביחד נקראים אימות ומקור למידות, ולמדנו שיש מידות, אהבה טוב, במידות זה כבר כן. חוכמה בינה ודעת הוא אפילו לא אומר שחוכמה בינה ודעת בגדולת השם. זה נקודה למחשבה. בלבושים, אה? אז למה בלבושים הוא חייב להדגיש את זה? אתה צודק, הכיוון שלך טוב. למה בלבושים הוא חייב להדגיש?
בלבושים הוא יכול להחליף. הוא יכול להתלבש בלבושים...
הנפש האלוקית לא מתלבשת בלבושים אחרים.
לא,
אתה צודק, כתוב האוויר או הלבושים הצועים. יש לבושים צועים.
אם האור נכנס דרך החוכמה, אבל אם לא דרך החוכמה, אין
יכולה להתלבש. במה?
דרך נשבה,
מסכולה, להתלבש בלבושים. אז זה לא הנפש, הנפש האלוקית לא עושה פה שום פעולה. היא אנוסה. אתה צודק, היא בשבי, גלות השכינה. יש כזה דבר, הנפש האלוקית שלנו יכולה להיות בגלות, זה גלות השכינה. כי הנפש האלוקית היא חלק אלוקה ממעל ממש. כשאדם עושה מעשים לא טובים, הנפש האלוקית שלו היא באופן של גלות השכינה. היא לא רוצה להיות שם. מה אפשר לעשות שבעל כוחך אתה חי? בן אדם עושה דברים, מעשים שאינם רצויים, הנפש האלוקית לא רוצה להיות בתוכו בכלל. היא לא רוצה. והיא מתקלקלת מזה שהיא שם, ועל זה כתוב, ונפש כי תחטא. אז זהו, הקדוש שואל, תבה, תמוה מאוד, איך יכול להיות? הנפש יכולה לחטוא? ונפש כי תח... איך הנפש חוטאת חלק אלוקה ממעל ממש? אז ראינו את המשל בטניה, כמו מי שלוקח את הראש של המלך ומכניס אותו. סליחה? אז היא מצטערת. היא מצטערת על מה שהוא עושה. היא בתוכו והיא מצטערת. וראינו צרורות בו כאלמנות חיות, כל מיני ביטויים כאלה שהוא מביא גם בטניה. בלבושים, כיוון שעניינם של הלבושים הוא לתווך, אמרנו, הלבושים זה לא בגלל שקר לנפש. זה לא כדי להגן עליה, לא מהקור, לא מהרוח, לא מהשמש, גם לא מטעמי צניעות. הלבושים של הנפש הם המתווכים בינה לבין הנפש הבעמית, בינה לבין העולם. אם הלבושים האלה הם לבושים של מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה, זה לבושים של הנפש האלוקית. הנפש האלוקית תיכנס בתוכם ותאיר דרכם אל הנפש הבעמית ודרכם אל הגוף ודרכם אל העולם. זה כן. אם הלבושים האלה זה לא לבושים של תרי"ג מצוות התורה, אז הנפש האלוקית לא לובשת אותם.
לא, אבל גם אם בנפש האלוקית לא מאיר החוכמה, זה לא מאיר לעינות מלבד. זה מצוות של קדוש, אבל זה לא...
הרבי פה רוצה לחדד. אנחנו היינו יכולים לחשוב, כשהיינו גורסים בתניה לפי תאומנו, היינו יכולים לחשוב שבעצם את החליפה הזאת, חליפת שלושה חלקים, ככה זה נקרא אצל החייטים, מחשבה, דיבור ומעשה, את הלבושים האלה מספק הגוף. ואנחנו נראה בפרק ט' על מלחמת הנפשות, אנחנו נצטרך עוד פעם לחזור לסוגיה הזאת. היינו יכולים לחשוב שהלבושים האלה בעצם, זה יש חליפה אחת. והיא תלויה בארון הזה שנקרא גוף. תבוא הנפש האלוקית, תתלבש בהם, כי הרי מי מספק את היכולת לחשוב ולדבר ולעשות? לכאורה רק הגוף. אז הנפש האלוקית תתלבש שם, פתאום זה נראה מחשבה דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. הנפש הבעמית תתלבש שם, זה נראה מחשבה דיבור ומעשה בענייני העולם. לכאורה יש סט אחד של בגדים. ולא כן. אדמור הזקן רוצה לחדד את הנקודה שלא מדובר פה על היכולת לחשוב, לדבר ולעשות שמספק הגוף, שעליה נלחמות, על היכולת הזאת נלחמות שתי הנפשות, הנפש האלוקית והנפש הבעמית. שתי הנפשות נלחמות על השליטה בגוף. לא על הלבושים האלה מדובר. מדובר על הלבושים של הנפש. הנפש האלוקית באה ויש לה שלושה לבושים, מחשבה, דיבור ומעשה. הדיבור הזה לא מדובר על דיבור של לנענע את השפתיים. את השפתיים מנענע הגוף מכוחה של הנפש האלוקית, הבעמית, ונראה מי מתלבש בה. זה גם לא היכולת לחשוב שאפשר למדוד אותה כפעילות מוחית, שאפשר לראות את זה במדידה כזו או אחרת, בגשמיות של זרמים וכאלה שיש במוח. וודאי שלא מדובר של הנפש האלוקית, יש לבוש שקשור לעניין של מעשה כפשוטו. צריך לקחת את מה שהרב אומר כאן, שלושת לבושי הנפש, מחשבה, דיבור ומעשה, ולהרים אותם כמה מדרגות למעלה. ולהבין שהמעשה שמדובר כאן, כמו שיכולנו להבין יעקב ועשיו האמורים בפרשה, כמו שיכולנו להבין שפרעה זה דמיני התפריו והתגליין כל נורי נילאין, אנחנו צריכים להבין שהלבושים שמדובר כאן זה לא הדיבור כפשוטו, וזה לא המעשה כפשוטו, וזה גם לא המחשבה כפשוטה. זה יכולת בנפש. לנפש יש לבושים. נכון, מי דיבר על פועל? זה בדיוק הנקודה, זה בדיוק הנקודה. הנפש באה, יש לה לבושים. לזה הוא קורא לבושים. ליכולת בדיוק. כי יש פה שתי חליפות שונות תלויות באותו ארון. והן נלחמות אחת עם השנייה. יש פה שתי חליפות. יש חליפה אחת שנקראת מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. היא הלבוש של הנפש האלוקית. יש מחשבה, דיבור ומעשה שעוד נדבר עליהם של הנפש הבעמית. שזה מחשבה, דיבור ומעשה בענייני העולם. הגוף, אתה צודק, מספק יכולת אחת לחשוב. אי אפשר לחשוב שתי מחשבות ביחד.
באותו זמן.
באותו זמן. אי אפשר לדבר שני דיבורים באותו זמן. תראי כאלה לא משתמע. אי אפשר אפילו לעשות, כמעט שאי אפשר לעשות אפילו שני מעשים סותרים בו זמנית. זה מאוד מסובך. אז אם ככה יוצא שכשכתוב כאן מחשבה, דיבור ומעשה, לא מדובר על מחשבה, דיבור ומעשה שמספק הגוף, אלא היכולת של הנפש האלוקית להתלבש, קוראים לזה מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. זה חליפה שונה לגמרי מהחליפה שיש לנפש הבעמית, שנקראת מחשבה, דיבור ומעשה בענייני העולם. כי הוא מדבר פה, תשים לב, תשים לב, אנחנו נקרא, האמת, שהרבה טועים בדבר הזה. זה לא, זה באמת צריך ביאור הנקודה הזאת. לפעמים אפשר לגרוס את זה בפשטות, כמו שכתוב כאן, ולא להתבלבל בכלל, ולפעמים כשמנסים קצת לחשוב, כן נופלים בפח הזה. אז צריך לברר את הנקודה. כשמדברים על הנפש האלוקית, יש לה את הלבושים שלה. הנפש, הלבושים של הנפש, כמו שהנפש רוחנית, כוחותיה הרוחניים, לבושיה הרוחניים. מה זה הלבוש של הנפש? היכולת של הנפש להתלבש.
אבל יכולת זה לא לבוש בפועל. מי שיכול ללכת להחליט בגדים, עוד אין לי בגדים, שאתה יכול ללכת להחליט בגדים.
אתה צודק. אתה צודק.
זאת אומרת תורה, היא מדברת...
נכון, אתה צודק, אתה צודק. אנחנו נגיד ונראה בהמשך, מתי זה נקרא... שהנפש האלוקית לובשת את לבוש המחשבה, כשהיא מדברת בפועל, היא חושבת בפועל, היא עושה בפועל. עכשיו היא לובשת את הלבוש הזה. אבל הלבוש, צריך לחזור ולחדד את הנקודה, הלבוש הוא לבוש של הנפש. היא באה איתו. אתה בא לתנור להוציא את התבנית החמה מהתנור, אתה בא, היד שלך כבר לבושה בכפפה. אחר כך אתה יכול לתפוס ולהוציא.
אולי קונת לבושים דווקא פה בעולם הזה, ושם יש אולי יכולת בהם...
אני מקבל את השאלה שלך, היא שאלה טובה מאוד. בוא נתחיל בתור מוסכמה שזה לא כך. כי זה לא שיש סט אחד של לבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, ונראה מה נחשוב, ונראה מה נדבר, ונראה מה נעשה. כי לפי דבריך, יש סט אחד של לבושים תלוי, מי יבוא ראשון יתפוס אותו, הוא זה שיתלבש. אדמור הזקן מקפיד לדייק בלשונו, ולומר שלנפש האלוקית יש סט של לבושים שנקראים מחשבה, דיבור ומעשה, של תרי"ג מצוות התורה. זה לא לבושים במובן של היכולת לדבר, היכולת לחשוב, היכולת לעשות, לא. מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה, וזה של הנפש האלוקית. וכשהנפש הבעמית תצטרך, תרצה לכבוש את הגוף חלילה, היא מביאה את הלבושים שלה, שנקראים מחשבה, דיבור ומעשה, בענייני העולם. זה מחשבה ודיבורים ומעשים אחרים לגמרי. זה לא שיש פה איזשהו משהו באמצע, מחשבה, דיבור ומעשה של הגוף, שנגיד שזו היכולת של הגוף לקבל לתוכו נפש שתחיה אותו. היינו יכולים כך לומר גם. בפירוש היינו יכולים כך לומר, אלא שזו לא האמת. והאדמו"ר הזקן בוחר שלא לומר כך. ברמת העיקרון היינו בהחלט יכולים להגיד שאותו הגוף ששתי הנפשות נלחמות לכבוש אותו, הוא יודע לספק לנפש שתתלבש בתוכו שלושה לבושים שנקראים מחשבה, דיבור ומעשה. מי שישתלט, ישתלט. ואנחנו נראה בפרק ט' שהוא מדבר על מלחמת הנפשות, הן לא נלחמות מי תלבש את הלבוש, הן נלחמות מי תשלוט בגוף. הלבושים של זאת ושל זאת. קבל את זה בינתיים כמוסכמה, ונראה בהמשך בעזרת השם שזה, בעזרת השם נראה שזה גם כך. טוב, אנחנו קצרים בזמן, שתי דקות. אז הוא אומר כך, ועוד יש לכל נפש אלוקית שלושה לבושים שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה, שכשהאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות, ובדיבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן, ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה, הרי כללות תרי"ג אברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה. ובפרטות, בחינת חב"ד שבנפשו מלובשות בהשגת התורה שהוא משיג בפרדס, כפי יכולת השגתו ושורש נפשו למעלה, והמידות שנירה ואהבה וענפיהן ותולדותיהן מלובשות בקיום המצוות במעשה, ובדיבור שהוא תלמוד תורה שכנגד כולן, בזה מתלבשות המידות. טוב, אני חושב שאנחנו נעצור כאן, אחר כך הוא מסביר גם למה באמת המידות שייכות למעשים ולמצוות המעשיות, אבל זה בעזרת השם נראה. שוי, עשינו משהו. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המושיח לעילום ועד.